שלום וברכה, פרק שישי ברמב״ם, ברמב״ם היומי אנחנו, בשיעור הרמב״ם היומי בהלכות ברכות. הפרק כולו עוסק בנטילת ידיים. בסדר? עיקר הנטילה שעליה מדבר הרמב״ם היא כמובן נטילת ידיים היא סעודה, כי אנחנו בהלכות ברכות ומסיימים את ענייני הלכות ברכת המזון, אבל תוך כדי נגלגל הרמב״ם לנטילות ידיים נוספות. בואו נראה את הדברים בענייני הנטילה. ההתחלה עוסקת בעצם חובת נטילת הידיים. כל האוכל הפת שמברכים עליה המוציא, כבר הגדרנו, זה אחת מחמשת מיני דגם, נכון? שהן פת שמברכים עליה המוציא, צריך נטילת ידיים תחילה, וסוף, מה הכוונה היא לסוף? שטיפת ידיים לפני האכילה, והסוף מים אחרונים. ושימו לב שאצל הרמב״ם זה הולך ביחד לגמרי לגמרי. אגב, מה הסיבה לנטילת ידיים? נטילת ידיים היא מצווה שתקנו חכמים, ואחד מהמצוות ברבנן, והתקנה היא תקנה מאוד מעניינת. מלכתחילה, חכמים גזרו את זה לגבי אוכלי תרומה בלבד. מבין? מה זה אוכלי תרומה? זה הכהנים שאוכלים תרומה, אז כדי שהידיים יהיו תמאות לעניין תרומה, קבעו שצריך נטילת ידיים כדי לטהר אותם. מכל מיני סיבות, איפה הידיים נמצאות, ומה קורה עם התרומות, וכדי שהתרומות לא תתממנה, לא תתממנה על ידי ידיים רטובות, כי המים מטמאים, בסדר? אז תקנו נטילת ידיים בגוף כדי שיבואו לאכול תרומה. מה זה קשור לנטילת ידיים שלנו? אני לא כהן ואני אוכל חולין, נכון? אני לא אוכל תרומה. ובכן, זו תקנה שבאה עד תקנה, היא בעצם התקנה שנתקנה כדי ש... לחזק את אוכלי התרומה, בסדר? ולמרות שזה נראה כאילו תחנה רחוקה, זה הופך להיות דבר מאוד מאוד יסודי, וזה הנטילת ידיים תחילה, נטילת ידיים סוף, זה מים אחרונים, ולעניין מים אחרונים ייכנס הרמב״ם ויסביר את זה בהמשך. נמשיך. אף על פי שאיפת חולין, אם כן מה אמרנו הרגע, וזה לא לאוכלי תרומה, ואף על פי שאין ידיו מלוכלכות, בסדר? ולא צריך לנקות אותם. ואף על פי שאינו יודע להם טומאה, כל זאת הוא יוכל עד שיטול שתי ידיו, כי הנטילה היא לא משום ניקיון, בסדר? אלא משום התקנה, וכן כל דבר שטיבולו במשקין צריך נטילת ידיים תחילה. גם זו הלכה חשובה מאוד, כל מאכל שטובלים אותו באחד מן המשקין, הוא עלול להיטמא מהידיים על ידי המשקים, נכון? יש שבעה משקים, נכון? יד שחת דם, יין, נכון? טעל, כל המשקים שאנחנו מכירים, ולכן תקנו נטילת ידיים לפני האכילה וכל דבר שתימו לו במשקים. וכל הנוטל ידיו בין האכילה בין מקריאת שמע בין נפילה, בכל המקרים האלה יש מצווה לטול ידיים, כבר למדנו את זה גם בלכות קריאה שמה וגם בתפילה, נברר בתפילה שכדי שאני מצווה מסיבה נועד תפילת ידיים, שזו מצוות חכמים שנצטווינו בתורה לשמוע מהם, שנאמר, על פי התורה אשר יורוך, אז אם כן על פי התורה אשר יורוך פירושו, שאנחנו צריכים לקיים את מה שחכמים ציוו לנו. למרות שזה לא כתוב בתורה, ולכן אנחנו מברכים על זה אשר קידשנו במצוותיו, למרות שבוא נפתח את התורה ולא נראה איפה קידשנו במצוותיו לנטילת ידיים, איפה קידשנו במצוותיו, מה קיבלנו? על פי התורה, אשר יורוך, תעשה, טוב? זה לגבי כל הדברים. אגב, שמתם לב שלפי הרמב״ם, אם נוטלים ידיים לפני התפילה, או לפני קריאת שמע, וכך צריך, צריך מה? לברך. ככה אתם נוהגים? אני לא. אנחנו לא מברכים לפני, נכון? נטילת ידיים, נוטלים ידיים. לפני תפילה ולפני קריאה שמה? צריך, אבל לא מברכים. וכך באמת פסק השולחן ערוך, שלא מברכים על נטילה לדבר שטיבולו במשקה, גם לא מברכים על נטילת ידיים לתפילה ולקריאה שמה, אלא כאשר אוכלים פת, בסדר? אלא כאשר אוכלים פת, אז נוטלים ידיים ומברכים. טוב? בשאר הדברים אין חובת ברכה. מים אחרונים אומר הרמב״ם, אין חובה לברכה, כמובן שלא לשיטת הרמב״ם, לפי הרמב״ם יש חובה לברך. ומים אחרונים, אלה הנוטלים, אלה שנוטלים אותם אחרי האכילה, אין מברכים עליהם שאינם אלא מפני הסכנה. ולפיכך חייב אדם להיזהר בהם יותר. אתם יודעים על איזו סכנה מדובר? ובכן יש בדיוק. המים האלה נועדו לנקות את הידיים משיירים של מלח סדומי, מלח מסוכן. מהשיירים של המלך הזה נועדו המים האחרונים לנקות, ויש מי שפתקו שהיום אין מה לחשוש כל כך לעניין המים האחרונים, בסדר? ולכן השולחן הוא חותם שיש אנשים שאינם נוהגים ליטול היום מים אחרונים, בגלל שבימינו בצל מלח סדומי, טוב? ומזה נובע המנהג של כאלה שנהגו כך וכאלה שנהגו כך, אבל האחרונים כתבו שיש עניין גדול מאוד להפסיד על נטילת מים אחרונים, אבל הדילים של הנטילה הזו ודיניה ומשמעויותיה שונים מדיני נטילת מים ראשונים, וזה יתברר בהמשך הפרק. עד כאן ענייני חובת נטילת ידיים בהתחלה של הסעודה ובסוף של הסעודה, ולפי הרמב״ם גם לפני קריאת שמע ותפילה מברכת. מההלכות הבאות אנחנו מתחילים להיכנס לנטילה עצמה ולשיעור של המים. אבל קודם כל עוד הלכה אחת ששייכת לחובה, נטילת ידיים בין תבשיל לתבשיל. מכירים למה כזה? כלומר, כדי להתנקות מהתבשיל הקודם, רשות. רצה נוטל, רצה אינו נוטל. מי שמכיר את העניין של נטילת ידיים בין דגים לבשר, או לפחות נקיות היד, החלפה של הדברים, נובע גם כן מאותו עניין של סכנה, וככה זה מוזכר. ופירות של חולין אינן צריכים נטילת ידיים, לא בתחילה ולא בסוף. מי שאוכל פרי לא נוטל ידיים, לא בתחילה ולא בסוף. בכל הנוטל ידיו, דבר מאוד מאוד קשה אומר פה הרמב"ם, בכל הנוטל ידיו לפירות ועושה את זה כאילו משום מצווה, לא משום שהוא רוצה להתנקות, הרי זה לגסי הרוח, הוא מראה בעצמו שהוא כאילו מחמיר גדול, לנגסות רוח ועד כאן. תראה, כמו שאמרנו, עכשיו כל עת המלח, זה מעניין מאוד, שמעתם פעם את המילה הזאת? מה, איך אצלכם כתוב? קל את המלח? מה המילים שכתוב אצלכם? רויה, איך כתוב אצלך עכשיו? קל את המלח, נכון? או, מה פירוש קל את? מילה קשה בעברית, נכון? קל זה למדוד. כתובי מדד זה שואלו מים, זה חל באפר, זה חל בשליש, אפר. שליש זה כלי מדידה, וחל זה לשון החלה, להכיל, זה מדידת נפח. ואז אומר הרמב״ם, וזה הנוסחה מופיעה במדויק, קל את המלח, יש גם נוסחאות אחרות כאן, אבל הנוסחה שמופיעה בכתב היד התימני, זה הנוסחה המדויקת היא זו, קל את המלח, זאת אומרת, לא אוכל בסעודה, אלא מדד מלח ביד. הבנתם את המילה? קל את המלח, צריך נטילת ידיים באחרונה, אחרי שהוא סיים את המגע עם המלח, שיטול ידיו. למה? שמה יש בו מלח סגומית, או מלח שתדעוק היטב המלח סגומית, ויעביר ידיו על עיניו, ויסמא. ומפני זה חייבו ליטול ידיים בסוף כל סעודה, מפני המלח. כאן אנחנו נגלה שזו הנקודה. ובמחנה, תראו כמה זה מעניין, למרות שנטילת ידיים ראשונה היא תקנת חכמים, משום תרומה, זה הרבה יותר חמור, ובכל זאת תראו את ההלכה החותמת. ובמחנה, פטורים מנטילת ידיים בתחילה, מפני שהם טרודים במלחמה, לכן בזמן המחנה הצבאי בתוך החזרה והיציאה מהמלחמה פטורים מנטילת ידיים ראשונה, למרות זאת תקנת חכמים, וחייבים באחרונה, מפני הסכנה. בסדר? למרות שהיא לא מצווה, אבל כיוון שיש עניין של סכנה, חייבים. עד כאן החלק הזה, ומכאן מתחיל הרמב"ם, כמו שאמרנו, לגבי כמה מים, איך נעשה את הנטילה, הנה לפנינו. עד היכן היא נטילת הידיים? עד הפרק. עד הפרק, הכוונה היא עד פרק כף היד. כאן, בין הזרוע לכף. וכמה שיעור המים? רביעית. לכל שתי ידיים, לשתי הידיים יחד צריך שיהיה כמות של רביעית. וכל שחוצץ בטבילה, חוצץ בנטילת ידיים. כלומר, אם יש דברים שדבוקים לגוף פה ביד, ואפשר להסיר אותם, צריך להסיר אותם. לכלוך צריך להסיר. כמו בטבילה, חוצץ בנטילת ידיים. וכל העולה למידת המקווה, עולה לשיעור רביעית. כלומר, כל מים שראויים להשלים למקווה, עולים גם להשלים למים האלה. יש מים שלא ראויים להשלים למקווה, מי צבע, מי פירות. לא ראויים, גם לפה הם לא ראויים. הלכה הבאה, כל הצריך נטילת ידיים. אם יטביל ידיו במי מקווה, אינו צריך דבר אחר. מעניין מאוד, למרות שנטילת ידיים זה מקליט תמיד, אבל אם הוא יטביל את ידיו במי מקווה, זה כבר פותר אותו. בסדר? הוא יטביל ידיו במי מקווה, שקשר לטבילה כמובן, אז אינו צריך דבר אחר, ואם יתבילם במים שאין בהם שיעור מקווה, מקווה זה 40 שעה, נכון? אין שם 40 שעה, או במים שאובים שבקרקע, כלומר זה לא מים שאפשר לטבול בהם, למה? כי איזה מים אנחנו צריכים לטבול במקווה? מים שאינם שאובים, אבל אלה מים שאובים, מי שלולית כאלה, מי קיור, שם זה לא שווה שאתה שם את המים, את הידיים, שם זה צריך לטבול. זאת אומרת, אם יש מי מקווה, ים, נהר, מקווה, אתה יכול גם לטבול. אם יש מי, לא מקווה, מים שאינם שאובים, מים צריכה השאובים, אתה צריך לעשות את זה בנטילה ממש. יש אגב מחלוקת ראשונים מעניינת, אם אתה טובל את הידיים במקווה לצורך נטילת ידיים, מה אתה מברך? הרי מה אומר שאתה מברך על טבילת ידיים ולא על נטילה? בסדר? כי אתה לא נוטל. אגב, מה זה ליטול בעברית? מה זה ליטול? להרים. ליטול. זה מעניין מאוד. נטילת ידיים זה לקחת את הידיים מטבעם הפשוט. נכון שאני אומר ככה? ובעומק הידיים אפקניות, אני נמצאת כל זה סתם. ולהרים אותם. זה הייעוד שלהם. צאו ידיכם קודש. לשאת אותם. לכן גם הנטלה נקראת נטלה. זה הכלי שאיתו נוטלים. כל העולה למידת המקרה, סליחה, ואם יתבילם במים שאין אין שיעור מקווה, במים שאובים שבחלקה לא עשה כלום, שאין המים השאובים מטהרים את הידיים, אלא בנטילה, פעולת נטילה, גם במים שאובים, או מים שאינם שאובים בחמת עצמם, כיוון שהם יכולים לטהר את כל הגוף, הם יכולים גם לטהר את הידיים. מכאן ואילך, הלכות ארוכות שעוסקות במים הדברים שפוסלים נטילה. טוב? נתחיל, הלכה הבא, כל הרוצה ידיו צריך להיזהר בארבעה דברים. מים, במים עצמם שלא יהיו פסולים לנטילת ידיים, בסדר? עכשיו, הרמב"ם אומר פה עכשיו הלכה קצרה שהיא כותרת להלכות הבאות. טוב, עוד מעט יהיו שתיים או שלוש הלכות שיסבירו כל דבר. הנושא הראשון יהיה המים עצמם, הנושא השני יהיה השיעור. זאת אומרת, שיעור המים צריך שיהיה מה? כבר אמרנו, נו, רביעי לשתי הידיים, כלי, נכון? כלומר שהמים שנותנים יהיה בהם כלי ובנושא, כלומר שהנושא יש כוח הנושא, יש פעולה. עכשיו הוא מתחיל לפרט את כל הדברים האלה אחד אחד, בסדר? ההלכות הראשונות עוסקות במה, מה הדבר הראשון בין הארבעה רואים? המים עצמם. ארבעה דברים פוסלים את המים. מה זה מים פסולים? שינוי מראה, כלומר צבע של המים, גילוי, מים שהיו מבולים. מה הבעיה עם מים שהיו מבולים יותר מדי זמן? אז זה יכול להיות בהם אלף, שרץ, כל מיני דברים אחרים, ולכן אנחנו לא מתעסקים איתם. בסדר? לא מתעסקים איתם. זה לא שיש בהם שרץ, אני רואה אם יש בהם מים בהם. אבל יכול להיות משהו לא עושה ששתה מהם. בסדר? שתה מהם, נמצא בהם משהו. בעשיית מלאכה בהם, כלומר אם השתמשו במים האלה לצורך של עשיית מלאכה, והפסד. המונע את המהימה מלשתות מהם. שמעתם את הגדרה? כלומר, אם זה מים שמהימה כבר לא שותה מהם, הם פסולים לנטילת ידיים. אלא הדברים הוא מתחיל לפרש. כיצד? מים שנשתנו מהם, מתחיל אחד מאחד מהדברים. בין לכלים, בין לקרקעות, בין לחמת דבר שנפל לתוכן, בין לחמת מקומן. לא משנה לי למה הם עכשיו נשתנה מהם, נניח הם נמצאים בבוט, הם אחורים. טוב? הרי אלו פסולים. גילוי! וכן אם נתגלו גילוי האוסר אותה מן השתייה, שעשו לשתות אותם, אז גם עשו לטעון מהם ידיים. חן, ממשיך. מה זה נקרא מים שנעשה בהם מלאכה? אתם זוכרים שזה היה הדבר הבא? מים שנעשה בהם מלאכה. נעשו שופכים. ופסולים לנטילת ידיים, נעשו שופכים כמו מי שופכים. כיצד? מים שאובים, שהדיח בהם כלים, עושה לי קודם כלים במים, עכשיו הוא רוצה לטעון מהם. דבר? לא. או ששרה בהם פיתו וכיוצא בהם, ישרה בהם את הלחם כדי לרקח אותו וכולי. סור, בין בכלים, בין בקרקעות, לא משנה איפה הוא שרה את הפס פסולים, נדיח בהם כלים מודחים, או חדשים, לא פסלם. אם הוא נדיח בהם כלים נקיים, הם נקיים, אז לא קורה כלום, לא פסלם. מים שהנחתום מטביל בהם את הכאחים, פסולים. הכאחים שלו, את המלכלך שלו, בסדר, את המצק, הוא שם שם את המים, פסולים. ושהוא חופן מהם בשעת לישה, כלומר, יש לו כלי, וכשהוא לש, הוא שם את המצקת מים ביד, כדי שהוא יוכל ללוש, זה לא יהיה יבש לו, זה לא בעיה, כי הם לא יתנחו. שהמים שלחופנם הם שנעשו בהם מלאכה, אבל המים שחפן מהם, הרי הם בקשרותם, נכון? הוא לוקח מניח, יש לו פה בתה, והוא חופן מהכלי הזה. אז המים שפה הם פסולים, אבל בהם כל חפן וזה. והמים שפה הם קשרים. כל מים שנפסלו משתיית הכלב, זה ההלכה האחרונה לגבי איזה מים פסולים. אחר כך אנחנו נעבור לכמות. טוב? כל מים שנפסלו משתיית הכלב, כגון שהיו מים מרים, או מלוכים, או אחורים, או רחם רע, עד שלא ישתה אותן הכלב, בסדר? פיץ' הולך, רואה אותן, לא רוצה לשתות, טוב, ממשיך קדימה, פסולים. בכלים, פסולים מנטילת ידיים, ובקרקעות, תשימו לב, קשיים להזיל בהם, זה מאוד מעניין. כלב בא ורצה לשתות מהכנרת, שישתה כמה שהוא רוצה, הכנרת נשארה טהורה. בסדר? אותו דבר בכל קרקע. חמי טבריה. שומעים מגדלאים? חמי טבריה. זה לכאורה מים מאוד 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 מרים, כי יש בהם גופרית. אז הם עונים לקריטריונים הקודמים, מלוכים, נכון? או מלוכים, או מרים, או שרופים, או כל מיני דברים. כלב לא ישתמע. חמי טבריה, במקומה מטבילים בהם את הידיים. למה? כי זה כמו מעיין. בסדר? אבל אם נתן מהם בכלי, או שהצליג מהם אמה, כלומר עשה איזה מין תעלה מחמי טבריה, במקום אחר אין נוטלים מהם. לא מים ראשונים ולא מים אחרונים, מפני שאינם ראויים לשתיית הבהמה. מה צריך להיות השיעור? כבר אמרנו בהלכה ד' שהשיעור צריך להיות רביעית לשתי הידיים, נכון? ועכשיו הוא מפרט. יש לנוטל ליתן על ידיו מעט מעט עד שייתן כשיעור. אתם שומעים? מה זה מעט מעט? ככה. עכשיו שימו טוב לב. זה לא שהוא צריך לעשות ככה, אלא הוא רשאי לעשות ככה. הוא יכול גם לעשות ככה. כמו שאנחנו רגילים. אבל גם אם הוא עושה לאט לאט, הוא יוצא ידי חובה. זה מחלוק קטנים וככה הרמב"ם פוסק. ואם נתן הרביעית כולה בשטיפה אחת, כשר. נוטלים ארבעה, אגב, זה שטיפה אחת, שטיפה אחת הכוונה היא על שתי הידיים, לא רק ככה. תלמד איך עושה את הידיים, ששתפו לו את שתיהם, גם יצא ליכול. תראה, כשר. נוטלים ארבעה, חמישה זה בצד זה, או יד זה על גבי יד זה בשטיפה אחת. זה קורה הרבה פעמים בטיולים. נכון, אין מספיק מים, יש בקבוק אחד. שמים ידיים, ובלבד שירפו ביניהם. ובלבד שירפו ביניהם. בסדר? כדי שיבוא ביניהם המים, יהיה באותה השטיפה כדי רביעית לכל אחד ואחד. טוב? הלאה. אין נותנים לידיים, ההלכות האלה עכשיו, זה הדבר השלישי. אתם זוכרים שהדבר הראשון שפוסל היה המים? אם הם פסולים, הדבר השני היה השיעור, ואחרי זה היה הכלי, איזה כלי נוטלים בהם, נכון? אז בשיעור אמרנו שגם אם יש יד על יד, על יד על יד, לא מגיע לכל אחד לביעית, אבל ביד אחד מגיע, זה גם בסדר. טוב? עכשיו מגיעים לדבר השלישי, והוא הכלי. אין נוטלים לידיים, לא בנופנות הכלים, אם יש לך דפנות, אתה קמצן, יש לך, או לא, או אין לך משהו אחר בקיצור, אני אומר בחיוב. יש לך דופן של כלי, והיא מכילה. בצד שלה יש מקום. אתה נושא לי מה דופן. לא ככה. יש לך כלי החלה קצת. לא טוב. זה לא בשולי המחס. זה תחתית של חרס עמוקה ששמים עליה כלים. זה לא מחרסים שלא נעשו בתור כלים. כלי חרס מצוין זה טוב. זה לא בנגופת רכבית, כלומר זה נעשה בתור מכפה. וכל אלה אי אפשר לתור ידיים. ואם תיקן המגופה לנטילה, נוטלים ממנה ידיים. אם הוא עשה את זה בצורה מסודרת כזאת, שזה כלי המיועד לנטילה, זה בסדר, רק במגופה. וכן החמת שתקנה. חמת, אתם יודעים מה זה חמת? חמת זה מין מאוד כזה שעשוי לשמירה. של יין, נכון? נוטות יין, שמירה של מים. וכן החמת שתקנה, נוטלים בה לידיים. אבל דברים שנועדו רק להחזיק דברים ירשים, כמו שק, קופה, אף על פי שתקנן, סידרת שאפשר לתת להם ידיים, אין נותנים להם אל הידיים. ולא ייתן לך לראות בחופנה. אני אומר, אין כלי, בוא אני אין הכלי ואני אביא לך. ידיים שנצויות, תאורות, נכון, יפה. ולא ייתן לך לראות בחופנה שאין חופנה כלי. בסדר? וכלים שנשברו. כלי שנשבר. אבל השבירה, שימו לב להגדרה, זה מעניין מאוד. יש מקום למד. אבל אם ישברו שבירה מתארת אותה מדי צומעה, אין נותנים בהם לידיים. אתם יודעים שכלי שכלי חרס, נכון? מה מתאר אותו? שבירתו בדיוק. עכשיו הכלי הזה נשבר בצורה שהוא נקרא מטומאה, זאת אומרת שהוא פסול את נטילה, כי זה נקרא שהוא נשבר. לפני שאין שברי כלים, הלכה יודע, בכל הכלים יש אגב פוסקים שאומרים שאם הוא נשבר למטה, אבל מי למעלה יש מספיק מקום, סליחה, נשבר למעלה, אבל יש מספיק מקום למטה לנטילה, לנזיעי, הוא כן יכול לצאת, אבל הרמב"ם לא מזכיר את זה. בכל הכלים נוטלים לידיים, לא משנה איזה כלים, אפילו כלי גללים, כלי אדמה, זה לא צריך להיות איזה כלי מכובד, כל כלי הכי פשוט שיש, והוא שיהיו שלמים. כלי שאינו מחזיק רביעית, או שאין בו רביעית, אין נותנים ממנו לידיים. זה היה הדבר השלישי בדברים הפוסלים, מים, נכון? שיעור, והדבר השלישי היה הכלי. עכשיו הדבר הרביעי והאחרון שהוזכר. מה היה הדבר הרביעי? נוטל מכוח נותן. כלומר, שלא ישפכו המים סתם, אני שם את הידיים והמים יורדים לי מהמקלחת, זה לא נקרא נטילה, אלא מכוח הנותן. עכשיו הוא מגדיר מה זה נקרא כוח הנותן. בסדר? אלה שתי הלכות טובות, יודעים את י"א על הכל, כשירים ניתן לידיים. אין לי בעיה שאתה תיתן לידיים גם אם בחירש, שוטה וקטן, לא משנה. עוד מעט תראו שלאמבי גם לא זה. אם אין שם אחר, מניח הכלי בין מרכב, כאילו הוא משתמש איכשהו בגופו, ועוזר אפילו עם הברכיים, שהמים יישפכו, הוא צריך להיות נותן. או יתה חבית על ידיו ויטול, זה יכול לעשות חבית גדולה ויטול כך, או נותן ידו אחת וצק בזו על זו, כלומר נותן ידו אחת ושופך בידו האחת על חברתה באמצעות כלי, בסדר? כל זה בסדר, וחוזר וצק בראשונה על השנייה, והפי של הדברים והקוף נותן לידיים. טוב, אם יש לו פה, אם יש פה מישהו שיש לו קוף חכם והוא רוצה ליטול ידיים מישהו אחר, קוף בהחלט יכול לעשות את זה. טוב, קוף נוטל לידיים. בסדר? זה מעניין מאוד, הרייבד במקום פה לא כל כך אוהב את העניין הזה עם הקוף, והוא אומר שהקוף לא כל כך נוטל לידיים. השולחן ערוך מביא את הדעה שפוסלים ושיש מכשירים, שולחן ערוך פוסק שבאמת גם, זה הרי לא דיון על הקוף, הקוף זה רחוק, אבל זה קוף או כל דבר חיצוני, גם הוא נותן לידיים בשיטת הרמב״ם והשולחן ערוך, הרי מה מחמיר בזה? השוקת שדולע האדם בידו או מגלגל, מה זה שוקת? אבן, חלולה, נכון? שיש במים. או דולע את האדם בידו, נכון? הוא שואב מים משם ושופך, והמים נמשכים ממנה באמה והולכים למשכין הירקות או הבהמה. הניח ידיו בשוקת ועברו המים ושטפו על ידיו, לא עלתה לו נטילה. למה? שהרי אין כאן נותן על ידיו. ואם היו ידיו קרובות לשפיכת הדלי עד שנמצאו המים שטפו על ידיו מכוח נתינת האדם, כלומר אם כבר זה מגיע לאזור של הדלי ואז הוא עושה ככה, אז עלתה לו נטילה. הלכה תתבר ממשיכה דברים חדשים. מים שנספק לו אם נעשה בהם מלאכה, בסדר? מים שנספק לו אם נעשה בהם מלאכה או לא נעשה, אם יש בהם קשיור או שאין בהם, אם הם טהורים או טמאים, ספק נתן ידיו, ספק לא נתן. כל הדברים האלה זה ספיקות, נכון? בכל הדברים האלה אנחנו עסוקים בספיקות לגבי נטילת ידיים. מצוות נטילת ידיים, זה אורייתא או לרבנן? זה רבנן, והספק הוא ל... כולה שכל ספק שבטהרת הידיים טהור, לכן ספיקות טהור. עכשיו כמה דברים על מים ראשונים ועל מים אחרונים. מים ראשונים צריך איך לעשות? שיגביע צורת הנטילה עכשיו, בסדר? שיגביע ידיו למעלה, כלומר יפנה את האצבעות כלפי מעלה, שלא יצאו מים חוץ לפרק ויחזרו ויתמאו את הידיים. אתם תופסים מה אני אומר? אם אני נוטל ואז אני עושה ככה, אז המים האלה חוזרים עם תמיד הידיים, בסדר? כי נסו חוץ לפרק. אגב, אם אני כל הזמן משפיל את ידיי ואני נותן ככה, אז ודאי שאני לא צריך לעשות את זה, כי לא קרה כלום, רק בגלל שזה קורה אז אני צריך להגיע. והאחרונים, זה במים ראשונים והאחרונים, צריך שישפיל ידיו למטה, כי הרי מה המגמה של המים האחרונים? שיצא המלח. כדי שיצא כוח המלח, כל כוח המלח שעל ידיו. מים ראשונים ניטלים, כל ההבדלים עכשיו בין ראשונים ואחרונים, מים ראשונים ניטלים בין על גבי כלי, בין על גבי קרקע, אין בעיה. אחרונים אינם ניתנים על גבי קרקע. למה? מפני שהם ניתן בסכנה, לא נותנים אותם על גבי קרקע. מים ראשונים, בין בחמי האור, לא אוכפת לי שזה מים חמים שהורתחו באש, בין בצולן. אחרונים אין ניתנים בחמים. בסדר? והוא שיהיו חמים שהיה צולדת בהם, מפני שאין מעביר את הזוהמה שאינו יכול לפשפש בהם. לא, אי אפשר לנקות אליים ביסודיות בגלל החומי. אבל אם היו פושרים, המים היו חמים מעט, זה בסדר גם למים אחרונים. נוצל אדם ידיו, הלכה מעניינת מאוד, תשמעו דבר מעניין. נוצל אדם ידיו שחרית, שמעתם? נוצל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהם לכל היום. ואינו צריך ליטול ידיו לכל אכילה ואכילה. והוא שלא הסיח דעתו מהם. והוא שלא הסיח דעתו מהם. טוב, היום כתוב במשנה ברורה שקשה להגיד שאדם בתוך כל מה שקורה לא מסיח דעתו כל היום מהם, לכן לא סומכים על זה, אלא בשעת הדחק, אם באמת הוא יודע שלא יהיה לו מים במשך היום, זה דבר מאוד חשוב, הוא נמצא במסע, הוא נמצא במקום, הוא בצבא, והוא יודע שלא יהיה לו חושש. אז יתנה במים של הבוקר, שדעתו שזה הנפילה לכל היום כולו, להשתמש שלא להסיח דעתו. בסדר? אבל אם הסיח דעתו, תגיד לו ידעתו כל אשת את הנפילה. הלכה יוצא, לת אדם את ידיו במפה, מה זה לת? אופס, כמו הלוק. לאט אדם את ידיו במפה ואוכל מהם פת או דבר שטיבולו במשקין ואף על פי שלא נטל ידיו. בסדר? זה נמצא על הגרד זאת, כלומר, אתה נמצא, יש לך מגבת או משהו ואתה אוכל שלא עם נטילה. שולחן ערוך כותב שהדין הזה הוא אך ורק בשעת הדחק. אם אין לאדם מים במרחק, סביר, כמו שדיברנו כל הזמן, עד איזה ארבעה מילים, בסדר? אז הוא יכול לעשות את זה. טוב? זה כמובן פרט אחד, עכשיו נכנס הרמב״ם לפרטים נוספים, אם אין לו מים, תראו מיד. המאכיל האחרים אינו צריך נטילת ידיים, והאוכל צריך נטילת ידיים, ואף על פי שאינו נוגע במאכל, אלא אחר הוא המאכילו. הוא אמין לאוכל במגרפה, זה נשמע לא נעים, מגרפה הכוונה עם הדלת. לא סתם מגריפה גדולה, גם הדין וגם מגריפה, והוא הדין לאוכל במגריפה, עוד מלך הרשב, במרכה למגריפה. והוא הדין לאוכל במגריפה שצריך נטילת ידיים. בסדר? את הביטוי מזלגות שמופיע בכלי המשכן, אתם זוכרים? מזלגות, יאות, מזלגות, מתורגם באונקלוס, מגריפות, גרופיטה. זה המגריפה. אסור להאכיל למי שלא נטל ידיו, אף על פי שהוא נותן לתוך פיו. בסדר? אסור להאכיל למי שלא נטל ידיו, אף על פי שהוא נותן לתוך פיו. למה? כי זה לפני עיוור, לא תיתן מכשול. ואסור לזלזל בנטילת ידיים, וזה הסיום. אסור לזלזל, להקל בנטילת ידיים, זה רבנן, וזה למה? כי דווקא מפני שזה לרבנן, אז כל כך צריך להחמיר בזה, וציבור, הרבה ציבור חכמים על נטילת ידיים, והזהירו על הדבר. אפילו אין לו מים אלא כדי לשתות. נוצל ידיו ונקצתן, ואחר כך אוכל ושותה נקצתן. הדין הזה של האיסור לזלזל נטילת ידיים הוא מאוד גדול, אתם מכירים את הסיפור המפורסם על רבי עקיבא, כן? שהיה בבית הסוהר והיה לו קצת מים, וחלקם לקח נטילת ידיים כדי להחמיר כדעת חבריו שפסקו לטול ידיים. צריך אדם לנגב את ידיו, שהם לא יהיו בצורות ימי הנפילה, ורק אז הוא סיים את הנפילה, אנחנו גם נוהגים לברך לפני ה... ניגוב, נכון? כי רק הסיום הנפילה. וכך יאכל, כל האוכל ולא ניגוב ידיים, אלא רק אחרי שהוא שטף את ידיו, כי אוכל לחם תמה. בסדר? כי אוכל לחם תמה. כל הנוטל ידיו באחרונה, מנגב, ואחר כך מברך. תכף נטילת ידיים ברכת המזון. תכף הכוונה היא שלא יעשה שום דבר בינתיים באמצע, אלא מיד אחרי נטילת ידיים של המים האחרונים, נרקת המזון, ולא יפסיק ביניהם בדבר אחר, לא אוכלים, לא שותים, כי הוא פה יתחייב אוטומטית בברכת המזון, נכון? אפילו לשתות מים אחר שנוטל ידיו באחרונה אסור, עד שיברך ברכת המזון. עד כאן הפרק השישי, וערב שבת אנחנו נמצאים, ואנחנו מקווים שבעזרת השם עוד לפני שבת, נסיים גם את הפרק השביעי, שהוא פרק השבת ברמב"ם. בשורות טובות, ושבת שלום לנו ולכם.